חדשות כל חי. השעה 9.
ערב טוב, באולפן בני הראל. פיגוע דקירה בעיר העתיקה בירושלים. מחבל בן 16 ממזרח העיר דקר הערב שני לוחמי משמר הגבול ברחוב הגיא בבירה ופצע אותם באורח בינוני וקל. כתבנו בנצי לייזרוביץ' מעדכן כי הלוחמים פונו לבתי החולים הדסה עין קרם והדסה הר הצופים בעיר. המחבל נורה ונהרג במקום. חבר הכנסת יעקב אשר מיהדות התורה מביע מורת רוח מהתנערות הממשלה ממתן פיצויים למשפחות נפגעי אסון מירון.
והאטימות הזאת בסבלם של המשפחות הללו, שאף אחד לא ראה גרוש, כי הרי אין מי שיפצה אותם כרגע, הדרך היחידה שלהם זה ללכת לתביעות נזיקין שיכולות להימשך 10, 15 ו-20 שנה, אז המדינה, כמו שידעה לעשות חוק בזמנו, עשה את זה רולי מילו, בתמיכה גורפת של קואליציה ואופוזיציה, אסון ורסאי, ואסון ורסאי מספר 2, אפילו יותר גדול מבחינת מספר הרוגים והפצועים.
אשר אמר את הדברים בריאיון למהדורה המרכזית של כל חיים, אבי ממרן. יושב ראש הכנסת מיקי לוי הקים הערב באופן חד צדדי את ועדת האתיקה של הכנסת למרות התנגדות סיעות האופוזיציה. לוי מסר לחברי הכנסת גילה גמליאל מהליכוד ויעקב מרגי משס כתבי מינוי לחברות בוועדה. בראשות הוועדה יכהן חבר הכנסת יוראי להב הרצנו מיש עתיד. ועדה משותפת של הכנסת תחקור את מותו של הנער אהוביה סנדק שנהרג במהלך מרדף משטרתי בבנימין. חבר הכנסת איתמר בן גביר יוזם המהלך ברח על ההחלטה, זהו יום חשוב מאוד. גם ועדה מיוחדת של הכנסת יכולה לחקור ולבדוק. יושבת ראש הוועדה חברת הכנסת מירב בן ארי תדון בלב פתוח ובנפש חפצה במחדלים והרשלנות, דברי בן גביר שהעביר כתבנו בכנסת אבי רבינה. בתאונת דרכים שאירע הערב ברחוב השלושה בבני ברק נפצע באורח בינוני, הולך רגל בשנות ה-20 לחייו מפגיעת כלי רכב פרטי. כונני מד"א ואיחוד הצלה העניקו לפצוע טיפול ראשוני במקום, ולאחר מכן פינו אותו לבית חולים. עדכונים נוספים באתר כל חי, והתחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות אפיקים. טכנולוגיית מים מתקדמת, שתבטיח לכם הנאה מושלמת ממים חמים וקרים לאורך כל ימות השבוע. והשבת. התקשו עוד היום. כוכבית 20-26.
הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי.
תחזית מזג האוויר בחסות אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת, שתבטיח לכם הנאה מושלמת ממים חמים וקרים לאורך כל ימות השבוע. והשבת, התקשו עוד היום, כוכבית 20-26.
ועד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי. עכשיו איתכם.
ערב חי.
ערב חי.
ערב חי.
ברמן. עם אריאל ברמן.
שלום לכם וערב חי. אנחנו ביום רביעי בשבוע ויש לפנינו שעה שלמה שבה נעסוק בעזרת השם גם בגיאוגרפיה, כמו שראינו שצריך לדעת קצת גיאוגרפיה כדי להתמצא בהלכות השביעית, כי יש מקומות שונים בארצנו הקדושה שבהם המנהגים הם שונים. יש מקומות שנכבשו רק על ידי עולי בבל, או רק, או ההפך, רק על ידי עולי מצרים, ויש בקיצור צריך לדעת את הגבולות היטב, אז גם בזה אנחנו נעסוק קצת, אבל גם בעוד עניינים הקשורים להלכות השמיטה. אתם מוזמנים לחייג אלינו ל-03-500-93-93, 03-500-93-93, שלמה פולק איתנו בהפקה, אורי כהנו הטכנאי, ואם אתם רוצים לקחת מאיתנו אולי 10,000 שקלים, אז זה הזמן לענות על 3 שאלות נכון, כדי שתוכלו לעבור איתנו אל השלב הבא, וכל זה בשיתוף עוז והדר. כמו שאתה יודע, חברון, אנחנו מודים להם על כך. עכשיו שלום וערב חי לחברון.
ערב חי.
וואי, שתקת הרבה זמן.
כן, אני נתתי לך בנימוס שתסיים לדבר. והפעם אני באמת לא פוליטיקה ולא דברי חולין, אלא משהו שיטריד אותי במהלך כל היום, הרב נגע בזה אתמול, אבל הייתי שמח אם מה אפשר להרחיב קצת. מה עולי בבל זכו שהם עלו על עולי מצרים? הרי יציאת מצרים, עולי מצרים, הם הראשונים שנכנסו לארץ.
אני רוצה לענות על זה.
אז למה...
אני לא רוצה להגיד שלא הזנת היטב.
לא, הזנתי.
לשידור אמש.
הזנתי.
שהרב התייחס לזה בצורה מאוד ברורה.
לא ברורה.
ברורה לחלוטין.
נגע והלך.
לא. ההבדל המהותי בין עולי מצרים,
נו,
זה כיבוש לעומת קניין. נכון? אני מדייק, הרב. הרב רואי מושקוביץ כמובן, שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב, נכון מאוד.
אני זוכר שהרב נגע בזה, אמר רמב״ם.
אני יכול לקבל תואר תלמיד מצטיין?
רגע, כיבוש ולא קניין. אפשר, בבקשה, הרב אריאל יסביר לי. למה הכיבוש של עולי בבל נשאר?
כי זה כבר אחרי שכבשו את זה, את החלק, את החלקים שנכנסו אליהם, עולי בבל, אחרי שעולי מצרים בעצם עשו את הכיבוש, כשהם הגיעו שוב, הם כבר ממש יצרו קניין על אותו השטח.
נכון מאוד, זו ההבנה הפשוטה, שיש הבדל בין כיבוש שהוא לשעתו, לבין חזקה שהיא תמידית. אבל אפשר להסביר גם בפנים נוספות, כמו שמובא בפוסקים ובמפרשים, שהפוך, בגלל המעלה, כביכול יש את החיסרון. עולי מצרים קידשו את המקום בצורה מאוד מאוד גבוהה. ולכן כאשר לצערנו חרב את המקדש, נבוכדנצר הלך והגלה את עם ישראל, אז באופן אוטומטי אותה קדושה לא יכלה להישאר. כבר לא היה שייך, לא היה שייך את הקדושה, כזאת רמה של קדושה, אז היא פקעה ונעלמה. לעומת זאת, אחר כך בבית השני, אני יודעים שזה היה, את בית המקדש גם הייתה, השכינה שם הייתה ברמה אחרת, מבחינת ה... קורות הנסים שהיו, אם בבית המקדש הראשון היה רק אש מגבוה, בבית המקדש השני כבר היה צריך שילוב של אש, גם של אדיוט. זאת אומרת, רמת הקדושה הייתה כביכול פחותה, ומלא נשארה. יכלה להישאר גם כאשר אנחנו אנשים יותר פשוטים, אם הם כמלאכים, אנחנו כבני אדם, ואם אנחנו חושבים שהם בני אדם, אז אנחנו אפילו לא חמורה של פנחס.
ציפיתי להסבר יותר פשוט, יותר פשטני, קצת הסבר יותר גבוה. אני לא יודע, אני...
נכון, אז יפה מאוד, אז יש פה שני הסברים, ואדרבה, אדרבה, זה התפקיד שלך במשך היום, לחפש עוד הסברים ולהביא לנו פה הסברים יותר פשוטים שיוכל גם להבין אותם.
בעזרת השם.
טוב.
רגע, היום יש גיאוגרפיה גם?
יש שילוב של תורה, שמבחינה גיאוגרפית, צריך ללמוד גיאוגרפיה, צריך לדעת קודם תוירו, וצריך לדעת שוויס, בשביל שאנשים יהיו להם קצת מושגים מה זה גיאוגרפיה. ולכן אנחנו פה נמצאים גם ללמוד את זה. היום זה יהיה בצורה יותר כלילה, יותר...
כלילה זה טוב.
רמה יותר פשוטה.
כלילה אנחנו נוצח ביותר מדי מאזינים, שרצו לעלות.
פשוט פחות יהיה את ממש את הגבולות שבהם כבר נגענו, והגדרנו ממש כל גבול לכאן, הצפוני, המערבי, הדרומי. אם את הערבה הדרומית חילקנו אותה לצפוני ולדרומי, שבחלק הדרומי כמובן מחולק, אמרנו לרוב הפוסקים, כולו מוגדר כערבה הדרומית, לרב אליוש שעזרינו קו 30 שהוא מאוד מאוד נמוך, נקרא לזה מאוד מאוד דרומי, רק משם ועלה זה מודר ערבה דרומית, אבל החלק היותר מזה זה כמובן בדרום, אבל זה ערבה הצפונית של הערבה החלק הדרומי, והיא יותר קלה. הכל פנים, כבר את הגבולות פחות או יותר סרטטנו. היום אנחנו ניגע ממש בנקודות היותר דינים שלהם ומסביבם, וכמובן נמשיך לעוד דינים מאוד מאוד מעניינים. אלינו גם שאלות מעניינות על מנהגים מסוימים שמתרחשים דווקא הלילה הזה, זה מאורע היסטורי שחלק מהציבור כבודי המאזינים חוגג אותו, וכמובן עוד דברים מסוימים, אבל הכל בדיני השביעית והשמיטה, אותה מצווה נפלאה שברוך השם, ברוך השם דורה, והיום ברוך השם הדבר הזה מאוד מאוד נפוץ, ואנשים רוצים לקנות ולזכות אך ורק בשמיטה, כדינה, כתקנה, ללא שום הקלות, אלא אדרבה לשמוע את המצווה ממש במסירות, כתקנה, וככה צריך להיות.
זה ממש לא קשה, אגב.
נכון.
זה לא, מי שלומד יודע, וזה לא כל כך קשה לשמור שמיטה, כי לחטא ולחומרה, ברוך השם גם כן בשפע שהיום כן, יש, בחנויות כן. ירקות, עם המחלקות, יבול נוכרי, חול, הכל יש לך היום,
טוב,
בשפע.
בוא נפנה אל המאזין הראשון שלנו, אל עזר, שלום וערב חי.
שלום וערב חי.
שלום טוב.
מאיכן אתה אל עזר?
אני מבני ברק.
מבני ברק. הנה שאלה ראשונה.
בני הישיבה הגדולה נסו לציון של הבסיין. אגב, לפני כמה זמן הוא נפטר? לי נראה שהוא נפטר לפני 3 שנים.
שתחילו
לך לפטר. כי אני לא זוכר, אני רק ב3 שנים האחרונות אני זוכר את הסיפור הזה.
לפני 180 שנה.
180 שנה?
כן.
וקבור בצפת.
צפת.
ומה הייחוד?
רבי דרמן, אני ככה נכנס אותו לאירוע, לעם.
נכון, זה נכון, זה איך אומרים, זה הפינה של מיילך בידרמן, נכון. טוב, אז הם נסו לציון של הבת עין, ומשם הם עלו לחרמון. האם יכולים לקחת איתם את האוכל שברשותם? אפשרות מספר אחת, אין שום בעיה, מותר לאכול אוכל בכל מקום. האפשרות השנייה, יש בכך איסור אם יש ברשותם ירקות או בננות שקדושים בקדושת שביעית. האפשרות השלישית, לחול אסור
אסור להוציא מזון, למקומות המסופקים מותר.
אוקיי. לחול אסור בפירוש, למקומות המסופקים מותר.
אבל למקומות המסופקים...
טוב, מה אתה אומר?
אם אפשר לחזור על בית
וגימל... בית וגימל, אני אחזור על שלושתם. אפשרות מספר אחת, אין בזה שום בעיה ומותר לאכול אוכל בכל מקום.
בדרך.
האפשרות השנייה, שיש בזה איסור, אם יש ברשותם ירקות או בננות שקדושים בקדושת שביעית. האפשרות השלישית, לחוץ לארץ ממש אסור, אבל למקומות מסופקים מותר.
אז כן, הם נוסעים מצפת, צפונה לכיוון החרמון.
שחרמון, לחוירה.
חרמון, לחוירה, זה חוץ לארץ, אבל עד החרמון הם עוברים בעוד מקומות, חלקם מסופקים, חלקם ודאי חוץ לארץ. השאלה, האם אותו סנדוויץ' שמכיל ירקות שהם קדושים קדושת שביעית, או בננות שהם קדושים קדושת שביעית, מה הדין? האם אנשים צריכים לעצור לפני בדרך ולהתחיל לסיים את כל האוכל?
תראי בית.
בית אתה אומר, יש בכך איסור אם ברשותם ירקות או בננות, בכלל, כל פרי.
הקשור, לא מצוי עם פירות
היום
אחרים.
היום עדיין כן. אין, כן, בקדושת שביעית. תשובתך נכונה?
רגע, פרי ירק, שקדוש בקדושת שביעית, יבול נוכרי בו נגיד.
יבול נוכרי רק לנוהגים.
לנוהגים. יש בעיה לקחת לך את הסנדוויץ' שאתה נוסע לחול, סנדוויץ' בתיק?
יש אסור להוציא פירות וירקות קדושים במשת שביעית לחוץ לארץ. והחידוש הוא שלא רק לחוץ לארץ, אלא גם למקומות המסופקים, למרות שאנחנו כן נחמיר בהם. וניתן להם דיני קדושת שביעית, בגלל החומרה, אנחנו נחמיר גם...
לא להביא למקומות הללו, מתוך ארץ ישראל.
ושוב, אנחנו נדגיש, ופשוט זה רק לשיטות שסוברות של שביעית, וזאת הזה, גם אם זה דרבה, אני קרא עם מהתורה, כמו שהרבה מנה פוסקים ככה סוברים. אז לכן אנחנו נחמיר לשני הצדדים למקומות המסופקים, לא נוציא לשם ירקות הקדושים במשת שביעית, ולא ניקח משם ספיחין, ולכן אנשים, או כל אדם שנוסע לטיול לצפון, צריך להבין את זה, צריך לזכור את זה, בין אם זה לצפון, או אם זה לדרום הקיצון, ויהיה צריך לאכול את האוכל שברשותו, אם זה ירקות או בננות.
לפני שהוא יוצא,
לפני שהוא יוצא עם האוטו, לא צריך לעבור גבול, לא צריך דרכונים. ממש צריך לדעת איפה הפס עובר, בשביל לא להוציא לשם ירקות או פירות הקדושים קדושת שביעית.
חשוב, חשוב לדעת את זה. לא חשבת על זה אף פעם באף טיול, נכון?
איזה טיול? מי יוצא לטיול?
לא, זה בכל זאת. טוב, שאלה נוספת.
בעקבות האיסור הזה להוציא את הירקות מהארץ לחול, חשבו הבחורים לעצור בכפר הדרוזי, נווה עתיב, לקנות כבש ולמנגל אותו.
קודם כל מבינים עניין.
כן, אתה יודע, צ'יפצ'רס, אתה יודע, נוסעים וזה, זה בסדר. רגע, אחרי שחטו, בטח יש שם גם איזה שויכת, הסתדרו. השאלה היא, האם אפשר לקנות את אותו כבש בדמי או פירות שביעית? כי לכאורה אנחנו יודעים שכן מותר לקנות אוכל בדמי שביעית.
ויש להם בננות, כמות גדולה, או ירקות, הם לא יכולים להתקדם איתו הלאה.
תוציא לעשות בארטר.
כן, לעשות החלפה.
כך בננות עלי כבש.
לעשות החלפה עם נוכרי...
עם דרוזי,
שיש לו דרוזי.
כך בננו תביא כבש.
כן, או כן, דרוזי, אבל כמובן שמכזה מצב יש את הסוטו, מתנן מצד הנושא של הגוי לא ישמור קדושת שביעית על
אדם. אז עצרו את זה ג'וני, ג'וני גם בצפת.
לא, לא.
אמרו לג'וני, בוא, קח את הבננו.
לא בהכרח דרוזי.
זאת אומרת, מכל אדם.
כן, אבל שם באזור יש.
טוב, אפשרות מספר אחת, כן.
כן, מה?
שמותר לקחת את דמי השביעית ולקנות
איתם כבש. כבש חי, אנחנו מדברים.
כבש חי, כמובן.
לכן זה השאלה, כאילו, בגלל שהוא חי.
האפשרות השנייה זה רק כבש זקן שמיועד לשחיטה. והאפשרות השלישית היא...
לא, אסור.
ושוב, השאלה היא מותר לחלל, לקחת דמי שביעית ולקנות בזה כבש חי.
מה אתה אומר, אלעזר?
שלוש.
שלוש. ואתה צודק, בעצם מה הבעיה כבוד הרב? שזה עוד לא אוכל בפועל? שזה רק פוטנציאל אוכל?
נכון, והחשש הוא שמא יגדל ממנו עדרים עדרים. ולכן, גם אם הוא היה עונה כבש זקן, אז יש מקום עד להקל, לא כתוב את זה, אבל נראה לה שאפשר להקל אולי. אבל בסדר, הוא ענה תשובה גם נכונה, שכל עוד שזה בהמה חיה, או חיה חיה, או כבש כמובן, בכל מצב כזה, אין היתר לקנות בדמי בפירות שביעית, פירות שניים או דמי שביעית, את אותם יצורים, בגלל שחוששים שמה ישאיר אותם אצלו, ויגדל מזה הדרים הדרים,
הם לא יספיקו לשחוט, תיקחו את זה לישיבה, לחצר של הישיבה.
לא יצאו שוחט.
כן, ויתחילו ליהנות איתו.
וכל ההדרים יהיו שביעית, וגרום את זה תקלה.
תהיה בעיה, כן.
לכן לא קונים אותם כבשים.
כן, הדרים הדרים, והם גם יהיו כביכול קדושים בקדושת שביעית.
נכון. שאלה שלישית.
מה הדין במקרה ויחלל על כבש?
זאת אומרת, הוא כן יעשה את זה, כן יקנה...
כן קנה כבש בדמי שביעית. אפשרות מספר אחת זה, המעות נשארו בקדושתם, והכבש נשאר בתומתו, לא? אוקיי. והאפשרות השנייה זה גם המעות וגם הכבש נהיים קדושים, או נשארים קדושים. והאפשרות השלישית זה בדיעבד, אז המעות חוללו.
שתיים.
גם המעות וגם הכבש קדושים בקדושת שביעית. לצערי הרב זה לא נכון, כי בדיעבד המעות חוללו, והקדושה עברה לכבש.
ודאי, אם המעות חוללו, אז חוללו.
אז אין פה את החשש של הדרים הדרים.
יש את החשש, זה גזירת רבנן, אבל כמובן שתפס, זה יש דין תמורה, בתמורה יש דין, בקודשים, הוא צדק המאזין, שישראל?
אלעזר.
אלעזר, אלעזר, נכון. שבכזה מצב, אין החינם, בתמור יש דין, הוא בתמורתו יהיו קודש. אבל זה כשזה קורבן, זה בעת קדושה. אבל במקרה שלנו, סוף סוף מהתורה ודאי שאפשר לחלל, אם בכלל, כן, בחלל מהתורה, ולכן המאות האלה כן יחוללו, כן יהפכו להיות חולין, הכבש הקדוש, הוא עבר לגזרה די רבנן, אבל למעשה זה יתפוס. שר כוח.
טוב, כמעט, אנחנו נשמח שתעלה שוב. תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה. אנחנו כעת עם ישראל, שלום וערב חי.
שלום וערב חי.
טוב, מוכן לשאלה הראשונה?
כן.
בבקשה.
כל שהחזיקו בו עולי בבל עד גזיב, איפה זה? במשהו אזור מצרים? אסור בעבודה. מה דין גזיב עצמה? המקום עצמו, הרי אמרנו עד... אז אסור, אבל מה הדין עצמו, המקום עצמו? אפשרות מספר אחת זה אסורה בעבודה בשמיטה, האפשרות השנייה היא מותרת, והאפשרות השלישית יש להחמיר בה. את השאלה הבנת?
כן, מה הדין של כזיב? האם זה...
נכון, יפה, כזיב עצמה, זה אפשרות מספר אחת. אפשרות מספר אחת היא אסורה בעבודה בשמיטה, והאפשרות השנייה היא מותרת, והאפשרות השלישית יש להחמיר גם בעצמה. בכזיב עצמה.
זה מחלוקת.
איפה כזיב אתה יודע?
אני לא יודע בדיוק איפה זה.
אבל אתה יודע שיש מחלוקת.
דעת הרמב״ם, מה דעת הרמב״ם?
בדרך אמונה.
כזיב זה ליד ראש הנקרה, ליד נהריה, זה לא... זה לא מצרים.
לא, ליד נהריה, ראש הנקרה.
כן, כן, בטח.
היום קוראים לזה אכזיב.
איך?
היום קוראים לזה אכזיב.
אכזיב, כן, אכזיב, כן, שנכון.
אכזיב.
זה ליד עכו, כן, מוגדר בעכו.
אז מה אתה אומר?
דעת הרמב״ם, אני לא יודע.
פה צריך לדעת.
אסור, מותר או יש להחמיר?
בדיוק, אין פה אופציה של מחלוקת באפשרויות.
עוד פעם, מה האפשרויות? או מותר או...
אסור, מותר, או אפשרות השלישית, יש להחמיר.
דעת הרמב״ם.
יש להחמיר.
יש להחמיר, אתה אומר, ולא כך, אין צורך להחמיר, לדעת הרמב״ם.
מה זה עד ולא עד בכלל?
נכון, נכון, כזיב מותרת, כזיב מגדרת מותרת, הוא צודק, הבאת את הדרך אמונה, שבאמת דן במקום בכזיב, ופשטות ההבנה גם של הרב חיים קניבסקי, שבדעת הרמב״ם זה שזה מותר, לכן אין בזה איסור באותו מקום, עד ולא עד בכלל.
אז בעצם, כזיב נחשבת כמקום... ככל. ש מותר לעבוד בו. כן. זאת אומרת שאין בו, לא נוהגים בו את קדושת שביעית.
איפה, יש מקום אסטרטגי של כזיב? זאת אומרת, יש יישוב שם היום?
במפה הצבעונית, באמת זה מופיע בכיבוש עולי מצרים ולא בכיבוש עולי בבל. נכון.
עכשיו, איפה זה, אתה יכול לבדוק רגע במפה, כזיב, זאת אומרת, יש איזה יישוב שיושב שם היום?
זה ליד נהריה, או שאני כבר אמר לך, אכזיב, שם. טוב. טוב, אנחנו מודים לך, ישראל.
תודה רבה
לך. ונשמח לשמוע אותך שוב. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, מיד נחזור. הקווים שלנו פתוחים עבורכם, 03-500-93-93, 03-500-93-93, כבר שווים.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. יד כיסלב, חוגגים בעירית ספרי החסידות של צמאה וספרי אור החיים. עשרות אלפי ספרים במחירים שלא יחזרו. לדוגמה, 4 ספרי חסידות ב-100 שקלים בלבד. ספרים וסטים מכל חצרות החסידים. העירית מתקיים בבנייני האומה ממוצש וישלח עד כף בכיסלב. גברים במוצש ראשון ושני, נשים שלישי ורביעי. שירות משלוחים עד הבית.
אומרת הגמור למה
מסייע 9 בערב, רגע לפני סדר שלישי עם החברותה. זה הזמן שלכם לקחת הפסקה ולהתענג על פלטינום אינטנס של קפה אליט מחוזק באספרסו. במוצאי שבת פרשת וישב,
דלך בני
הקומזיץ הגדול וסיומי המסכתות בישיבת נערדיה עם אריק דביר, ארי היל ורולי דיקמן. מוצא שחל מ-10 בלילה.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 90-23, כוכבית 90-23.
בנית את העסק שלך ב-10 אצבעות, ואתה תעשה הכל למען העסק שלך. גם אנחנו. בנק מרקנטיל מציע מגוון פתרונות לעסקים, יחס אישי ושירות מהיר. הכל כדי שתוכל להתרכז במה שחשוב. קידום העסק שלך. התקשרו עכשיו לבנק מרקנטיל. בנק מרקנטיל, כי עסקים עושים עם אנשים.
האם אתה מרגיש שאתה יודע הלכה? לפני שתענה, הרב אהרון דואר בפנייה אישית.
שלום וברכה. אני רוצה לשאול אותך שאלה כנה. כששואלים אותך שאלות בהלכות שבת, כשרות, טהרת הבית, ברכות, האם יש לך תשובה ברורה? אם אתה רוצה להיות הכתובת ההלכתית בבית ואצל החברים, לשאלות היומיומיות, אני מזמין אותך להצטרף למכון לומדים כהלכה במסלול רב פוסק לביתו. שיעורים הלכתיים אצלך בבית באמצעות הזום. ללמוד את השיטה ולפסוק הלכות בבית.
להצטרפות חייג. כוכבית 8429, כוכבית 8429.
עדיין לא תפסת שזה הרבה יותר גדול והרבה יותר מרכזי?
בעל עסק? המותגים המובילים במגזר החרדי כבר כאן. נותרו שטחי מסחר האחרונים בסדרה. מרכז הקניות שמשנה את כללי המשחק במגזר החרדי.
חיכית? הפסדת!
תפוס מקום, כוכבית 2367, השדרה בית שמש.
בנק מרקנטיל, כי עסקים עושים עם אנשים.
ביום שני, בחצות הלילה, באירועי צמה, בבנייני האומה, האירוע המסורתי לבני הישיבות, בהשתתפות משפיעים, זמרים ואורחים, מ-11:30 אל תוך הלילה. חוויה רוחנית של פעם בשנה. כרטיסים בטלפון 03-313-7474 או באתר גלטיקט ובמקום עד גמר המלאי. אל תחמיצו.
בלק פריידיי בדי-סיטי, עד 60% הנחה על רהיטים, מוצרי חשמל ואקססוריז במתחם הייצוב הגדול והיפה במדינה ליומיים בלבד, 25 ו-26 בנובמבר. די-סיטי, פארק ישראל, מעלה אדומים.
עכשיו איתכם ערב חי עם אריאל ברמן.
שבנו רגע, התבלבלנו פה באוזניות, חברון.
כן, שמתי לב.
באת לקחת את האוזניות שלי?
לא, אני שם לב שהאוזניות טובות מדי.
לא עושים את זה שלך. לא, להפך, לך נתנו את האוזניות הטובות.
לא, רגע, עוד פעם, שוב.
זה לא עובד, קח את המתפוררות.
מה קורה פה? המתפוררות
שלך.
הנה, עכשיו אני שומע מעולה.
שבנו אליכם, אנחנו כעת עם אלי עזר.
שלום, ערב טוב.
ערב חי. מאיפה אתה אלי עזר, בארץ?
מבני ברק.
בני ברק, הנה, היום יש לנו מאזינים, בני ברק עם ככה אחד אחרי השני. בוא, קבל את השאלה הראשונה שלך. כתוב ששביעית היא נוהגת כאשר רוב ישראל יושבים בתוכה.
למה עשה את זה? רגע, תיקון קטן, זה כתוב על יובל, אבל הרבה מדמים את דין יובל לדין שביעית, וממילא גם בשביעית יש את הדין הזה לא הרבה פוסקים.
כן, אז נוהג כאשר רוב ישראל יושבים בתוכה. מה ההגדרה של רוב ישראל? אפשרות מספר אחת, רוב היהודים בעולם, האפשרות השנייה היא רוב השבטים, והאפשרות השלישית, חייב שיהיה ייצוג לכל השבטים. זה נקרא רוב ישראל.
מה, סיבכנו אותך? נדמה
לי התשובה השלישית, לא?
ייצוג של כל השבטים.
נכון שרוב השבטים, נכון מאוד. ולכן באמת בשאלה הזאת נדנים...
רגע, אז התשובה שלו נכונה.
נכונה, כן.
אני שואל הרב, חוץ משבט כהן ולוי, שיש איזה ייחוס, אנחנו לא יודעים, הרב יודע מאיזה שבט הוא.
אותו שבט. הכל פנים, אתה צודק, ולכן באמת בשאלה הזאת דנים הפוסקים וכבר המפורשים על הרמב״ם ובעוד, מה הדין בימי בית שני? האם בזמן בית שני חובת שביעית, שביעית, שמיטה, הייתה מהתורה, או שמה מדי רבנן? דעת הבעל אבי עזרי, רב שך, זכרונו לברכה, צודת גאה עלינו, היא דווקא שבבית שני בפשטות החיוב היה מדי רבנן, והרבה מן הפוסקים גם סוברים כך, למרות שלא רוב ישראל היו על אדמתם, אבל לא היה רוב שבטי ישראל. לא היה ייצוג לכל שבטי ישראל, או לרוב שבטי ישראל, היות שאנחנו יודעים שגלו עשרת השבטים. ולכן אפילו בבית שני כבר, בפשטות, לא נהג היובל לדעת הרבה מן המפרשים. כמובן שיש חולקים, בסדר שאפילו זן הזה, ונוהג שביט, ושביט לא קשורה ליובל. הכל פנים, אנחנו רואים בכך שיטה מאוד מעניינת. והשיטה הזאת צריך לדעת שזה לא סתם. לא סתם יערתי אותה, ופה הנגשנו אותה, וזה עד השמיה. אלא בגלל שאיפים אתה שומע, אנשים מדברים ואומרים, מה זה משנה? היום הרי רוב ישראל אדמתם, בדקים כמה יהודים יש בעולם, זה גם אף אחד לא יודע, אבל נגיד שיש איזה סוג של איזה
וכמה
סקר. וכמה
יהודים גרים בארץ ישראל. ישראל.
גם זה אף אחד כאילו לא יודע
כמה יהודים. יש מרשם אוכלוסין.
כן, אבל אגב, לא יודע כמה יהודים מתוכם יהודים.
לא, יש. במשרד הפנים אתה יודע בדיוק כמה יהודים וכמה ערבים.
נגיד לך כמה יהודים שמגדירים עצמם כיהודים, אין להם שום שייכות יהודית במשך כמה שנים.
זה נכון.
כמה דורות. אז בסדר, אוקיי, נגיד, נניח. נגיד בהנחה שהכל נכון, כן? שגרים, עדיין, כמובן שכמו שהזכרת, חברון, זה לא רוב השבטים. ולכן, משום כך, פחות יש משמעות לרוב היהודים, כמות המציאותית שלה, כל יהודי הרי זה נצח נצחים, זה אינסוף. פחות יש משמעות היום לרוב היהודים שיושבים בארצם, היות שרוב השבטים, לצערנו, עדיין לא יושבים בארץ ישראל.
טוב, שאלה הבאה עבור. מה הראיה ששביעית נוהגת גם שלא בזמן בית המקדש?
הרמב״ם הרי פוסק להלכה מפורש ששביעית נוהגת בין בפני הבית ובין שלא בפני הבית.
זאת אומרת, גם בזמן שבית המקדש...
לא קיים. לא קיים. נכון, אז פה דנים גם בזמן הזה או לא, זו עוד שאלה. אבל השאלה היא, אומר הדבז, מאיפה, מה המקור של הרמב״ם לכך ששביעית נוהגת אפילו בזמן שבית המקדש לא קיים? אז מביא מקור לזה, ומעניין אותנו לדעת מה המקור, זאת השאלה.
אפשרות מספר אחת.
ממה? מאה? שנוהגת?
מזה שנוהגת בזמננו.
מזה שנוהגת בזמננו, אז אתה יודע, אז אתה רואה שהיא נוהגת, גם כשבית המקדש אינו קיים. אפשרות מספר שתיים זה מזה שנהגה בשנים שטרם בנו את בית המקדש הראשון. ואז אתה רואה שגם בהיעדר של בית, של, בכלל שבית המקדש הייתה קיימת השביעית, האפשרות השלישית זה מזה שנהגה בזמן גלות בבל.
ומה הבאה במילה מאה?
לא, לא הבנתי את ה...
מאה, מאה זה מזה, שון חזק.
מאה! טוב, בסדר. מה הבאה תכין אותי, הרב. טוב, מה אתה אומר? מה הראיה ששביעית נוהגת גם שלא בזמן בית המקדש? מה לדעתך, אחת משלושת האפשרויות?
הראשונה זה שבזמננו...
כן, מזה שהיא נוהגת בזמננו. כן, הנה, שהרמב״ם...
מזה שזה נוהג בזמננו, זה מראה שזה נוהג אפילו שלא בזמן המקדש קיים. אפשרות שנייה.
כן, והאפשרות השנייה זה מזה שנהגה בשנים שטרם בנו את בית המקדש הראשון. האפשרות השלישית זה מזה שנהגה בזמן גלות בבל, אנחנו מדברים על ה-70 שנה שבין החורבן לחורבן. שגם היה שביעית.
שבין החורבן לתקומה.
אז מה הרעייתו של הרמב״ם?
בין החורבן
לתקומה. לדעת הרדב"ז שגם בזמן שבית המקדש לא קיים, עדיין שביעית חייבת מהתורה.
טוב. אפשרות
תורה שלוש. שלוש, אתה אומר, זה...
מזה שזה נהגו גם בזמן גלות בבל, התשובה אינה נכונה. מה היה בבבל?
כי א' בבבל, הרגע אמרנו שלדעת הרבה מהפוסקים אין, לא היה חיוב מהתורה בזמן בית המקדש השני, אלא רק בזמן המקדש הראשון. זאת אומרת, הראיה של הרדב"ז שמביא לדעת הרמב״ם היא ראיה נפלאה. הוא אומר, הרי מתי התחיל חיוב שמיטה מהתורה?
מהתורה, בזמן מתן תורה, לא?
המצווה, כמובן נתנה, אבל מתי בפועל קיימו את השביעית?
כשנכנסו לארץ ישראל.
כמעט, נכון, כמה זמן אחר כך? 14 שנה,
14 שנה, 7 שנים של כיבוש, וחלוקה. 7 שנים של חלוקה. אז אחרי 7 שנים של חלוקה,
נכון, שנת שמיטה ראשונה. זה מתי? אחרי כמה מאות שנים.
ואז בית המקדש לא היה קיים.
עדיין בית המקדש לא קיים. רואים ששביעית לא תלויה בבית המקדש, היא תלויה ברוב ישראל, אולי לחלק מהפוסקים, תלויה בעוד דברים, אבל לא בזמן בית המקדש. גם אם זה עדיין לא קיים, עדיין נהגו שביעית מן התורה.
תודה רבה לך.
יישר כוח.
גם אתה כמובן מוזמן לעלות שוב. 03-593-93, זה המספר שלנו, אנחנו כעת עם מתניה. שלום וברכה, והנה השאלה שלך.
לכבוש מלפפונים בחומץ, האם מותר בשנת השמיטה? האפשרות הראשונה זה אם המלפפון קדוש בקדושת שביעית, אז אסור. באפשרות השנייה, אם החומץ קדוש בקדושת שביעית, אז אסור. באפשרות השלישית, אין שום בעיה, ומותר להתחילה לכבוש מלפפונים בחומץ בשנת השמיטה.
ג'
ג' אתה אומר שאין בזה שום בעיה לכבוש מלפפונים בחומץ בשנת השמיטה. זו דעתך?
זה נועד למאכל.
כי זה נועד למאכל.
תנסה רק לדבר טיפה יותר בקול שנוכל לשמוע אותך.
אני אתרגם אותו, הוא טוען שזה נועד למאכל. אז אם, אתה יודע מה, ואם אתה צודק, אבל בכל אופן, אז למה שאלנו את השאלה?
צריך לשים פה לב לשאלה, בוא ניתן קצת הסבר וביור. הרי יש לנו את הרפונים ויש את החומץ, ואנחנו צריכים לכבוש אותם, מי שכובש, אז הרגילות היא לכבוש אותם אחד בשני, והשאלה עכשיו אם אחד מהם, או שניהם קדושים בקדושת שביעית. רפונים ודאי שיש אפשרות, יבוא נוחי וכדומה שיהיה קדוש קדושת שביעית. חומץ גם, אם עושים אותו מענבים, או אם עושים אותו מתפוחים, יש מצבים שיהיה קדוש קדושת שביעית. השאלה אם יש עניין במרפונים, או אם יש עניין בחומץ, במידה והם קדושים, שהאם מותר להשתמש בהם או שמה לא?
אולי בית.
מה זה אולי?
בית.
אם החומץ קדוש בקדושת שביעית, אז אתה אומר שאסור, למה?
צודק.
לא שאני רוצה טוב.
קודם כל נגיד לו שהתשובה נכונה.
מה הבעיה בחומץ שהוא קדוש בקדושת שביעית?
אולי זה מהירק, מהמלפפון.
לא, מה הבעיה? אתה לוקח חומץ, מה...
מה הבעיה לכבוש מלפפונים בחומץ שקדוש בקדושת שביעית?
למה במלפפון אין בעיה ובחומץ יש בעיה? זה מה שאני רוצה לשאול.
כשופכים את המים של ה... לא?
בבקשה, הנה.
ואז ממילא,
זה
לא ראוי לשימוש, ואז זה הפסד.
יפה, הפסד אוכלין.
יפה מאוד, יפה.
אבל, אני הערתי לרב בזמן ההפסקה, שלמשל, רעייתי... היא בסלט שהיא עושה, היא לוקחת את המים של המלפפונים החמוצים, והיא שמה את זה בתוך הסלט, לטבל. היא מטבלת את הסלט עם החומץ, כן, חומץ, אם זה במלח. ואז הרב אמר שאם באמת אדם משתמש גם במים הכבושים, אז אין שום בעיה עם זה.
נכון מאוד, כל הבעיה...
בעיקר שלא ישפוך את זה.
כל הבעיה זה ימצא תפסד אוכלין. אז עד כמה שהחומץ הזה הוא מיועד לזריקה כאשר אחרי הכבישה, אז מלא אין יותר, אתה הולך ויוצר סוג של הפסד אוכלין. מה שאין כן, מה שאין כן, אם הרגילות של אותו אדם, של אותו בית, אותו משפחה, זה להשתמש גם בחומץ שנשאר, אז כזה מצב, אין שום עניין ומותר.
טוב, שאלה השנייה עבורך, מתניה. מר נפתלי שומר מצוות. בביקור האחרון אצל סיסי במצרים,
אולי יש סיסי.
אסיסי, נכון?
עבד אל פתח סעיד חוסיין חליל אסיסי.
איך אתה זוכר את השם המלא ככה?
אני זוכר את כל השמות.
איזה בקיאות.
בעיקר כשזה רשום לי.
אוקיי. אז אמר נפתלי שומר מצוות, ובביקור האחרון אצל ידידו אסיסי במצרים, הגישו לו סלט חסה מצרית מטובלת, שגדלה בגינתו של ראש הקהילה. האם נפתלי יכול לאכול את אותו סלט?
כמובן.
כמובן, שהסכום הוא חד פעמי, אז יש לנו שאלה על הירקות בעצמה.
כן, גם זה לא יקר.
זה גדל במצרים, אבל...
או, אז...
גדל אצל ראש הקהילה שם במצרים, ודאי, בגינתו של אותו יהודי. שגר, כמובן, אנחנו לא, הוא לא כל כך מירקות שהם של גויים, אלא הירקות שגדלו אצל יהודים שם, במצרים, הגישו לו סלט. האם הוא יכול לאכול את זה?
האפשרות הראשונה, כן... ללא צורך במעשרות, ואין פה גם איסור ספיחין, והכל בסדר. האפשרות השנייה היא שאסור לאכול את זה משום ספיחין. האפשרות השלישית, חייב במעשרות, אבל אין כאן איסור ספיחין. אנחנו מדברים על ירקות שגדלו במצרים.
מה הדין לגבי מעשרות? מה הדין לגבי ספיחין? אז האם גם, האם אין בזה שום עניין? לא של שביעית ולא של מעשרות, כל מירק שגדל במצרים פטור מהכל. או שמה, הפשוט השנייה שלו, שאסור משום ספיחין, אבל אין חיוב מעשרות. הפשוט השלישית היא דווקא הפוכה, שהוא חייב במעשרות.
שביעית לא.
אבל שביעית אין שם.
בית,
אתה אומר שאסור לו לאכול בגלל איסור ספיחין.
התשובה אינה נכונה. בעצם ספיחין אין... כי זה לא ארץ ישראל.
אז למה מעשרות?
אז למה מעשרות?
נכון. אז בית גשלה הבאה, אנחנו נשאל, למה מעשרות חייבו במצרים, אבל ספיחין פתאום פטרו את המצרים. ולכן אפשר יהיה לאכול את אותו סלט שיפרש ב... אם יפרש ממנו מעשרות, ואין בו בעיה של ספיחין. מדוע ולמה? זאת אומרת, אנחנו נראה שכן צריך להפריש תרומות ומעשרות, אבל מצד שביעית אין בזה בעיה של ספיחין. השאלה היא למה באמת, וזאת באמת, בעזרת השם תהיה השאלה הבאה.
טוב.
רגע, למה קיקי, מה, מבחינת הגבולות, מה בעיה במצרים?
או, מצרים הרי, המצרים היא מאוד סמוכה לארץ ישראל. אנחנו ראינו שבמקומות סמוכים לארץ ישראל, באמת, אז רבנן כן נתנו להם איזה תוקף של ארץ ישראל, מכל מיני סיבות. גם אחרי הסיבות שאנשים לא יבואו לשם לגור. אז רצו ככה...
בסוריה היה איזה למד.
נכון, יפה מאוד. אז לכן המקומות הסמוכים לארץ ישראל כן נתנו להם דינים כאין. ארץ ישראל, אבל עדיין יש לנו חלוקה בין דיני המעשרות לדיני השביעית, והשאלה היא באמת למה ומדוע יש הבדל בין מעשרות לשביעית.
טוב, אנחנו נצא עכשיו להפסקה נוספת, ונחזור עם השאלה אחרי הפרסומות.
03-500-93-93
אתה זוכר את זה בעל פה, זה יפה.
יש לכם עוד
הזדמנות. פעם זה היה רשום, עכשיו זה לא רשום.
אחרי שגערת בי, איך שאני זוכר, איך אני לא זוכר את זה בעל פה.
אז שיננת את זה איתן.
שיננתי 03-593-93. יש לכם עוד את ההזדמנות.
אנחנו בעזרת השם, עד חנוכה.
נסיים את היום עם
עד חנוכה, אנחנו בסבב הראשון, שבו תוכלו לעלות לשלב הבא, כדי להתמודד על 10,000 שקלים במקום הראשון, 5,000 במקום השני, ושלל פרסים נוספים למקומות אחרים, אבל זה כאמור אחרי הפרסומות.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. נופש הכל כלול באומן. סופי שבוע של חוויה עם נשמה. מגוון תאריכים לבחירתכם. יום הולדת, יום נישואים או סתם יום פינוק. החל מ-339 דולר. באתר של דרך צדיקים או בטלפון. 02-54-10-100.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזר הקודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 9023, כוכבית 9023.
בנק מרקנטיל, כי עסקים עושים עם אנשים.
בלק פריידיי בדי-סיטי, עד 60% הנחה על רהיטים, מוצרי חשמל ואקססוריז. במתחם העיצוב הגדול והיפה במדינה, ליומיים בלבד, 25 ו-26 בנובמבר. די-סיטי, פארק ישראל, מעלה אדומים.
עכשיו איתכם, ערב חי עם אריאל ברמן.
טוב, היה מקבץ קצר, אז אני שמח, חזרנו אליכם. איתנו כעת ארי, נכון? שומע אותנו?
כן.
כן, שלום וערב חי. מאיכן אתה?
מבני ברק.
רגע, תראה, היום זה רצף של בני ברקים.
נראה לי שפולק פה, רגע? נראה לי שפולק פה מסנן פה את המאזינים ומעלה רק בני ברקים היום. מה קרה כולם בני ברקים היום?
טוב.
אה?
זה די ידוע, מה? כולם בני ברקים.
מה, כל הבני ברקים הם ידענים יותר, אתה אומר?
יש בזה משהו.
יש בזה משהו?
כן.
אז
כן.
בוא נראה, אל תבייש את הפירמה. בוא, תקשיב טוב, ותייצג את בני ברק בגאון. שמעת את השאלה הקודמת, לפני שיצאנו לפרסומות?
בוא, האמת שלא.
כן, אז בוא נתן לך בקצרה, במצרים, חייבים כן במעשרות, אבל שביעית לא, כי מצרים זה מחוץ לגבולות ארץ ישראל, אז לא חייבים שביעית ואין איסור ספיחין, אבל לא יודעת, וזה כן גבול, אז כן חייבים במעשרות. עכשיו השאלה שלנו זה באמת, למה מעשרות כן חייבים במצרים ושביעית פטורים? האפשרות הראשונה, כי שביעית היא, בזמן הזה היא מדרבנן. האפשרות השנייה, כי קשה לעמוד במצוות שביעית. ולכן רק יהודים שמתגוררים בתוך ארץ ישראל זכו בה. ולכן שביעית פטורים ומעשרות חייבים. והאפשרות השלישית זה משום איבה, שלא תהיה שנאה בין השכנים הגויים ליהודים במצרים. מה נראה לך הכי נכון?
אני חושב, נראה לי השנייה.
ששביעית בזמן הזה מדרבנן הזמה, אז לכן במצרים פטורים.
אולי בכל זאת נרחיב רגע על הנושא של, של מצרים בכלל, ו, ולמה בכלל מעשרות...
יפה.
מה, מצרים זה חלק מארץ ישראל?
אם אתה, אריאל, אם אתה היית מקשיב...
לא, רגע, לא, אני
רוצה... בסוף המקבץ השני, אז לא היית שואל.
אתה מחזיר לי.
הרחיב ודיבר על זה.
נכון, נכון, אבל נדמה לי שהמאזין לא היה קשוב, כי הוא אמר שהוא לא שמע.
אז זה לטובת המאזין, אתה אומר, לא שאתה, אתה יודע.
אני יודע גם בלי, עוד לפני שאני
מסביר. הבנתי, רק לטובת המאזין. פשי, זה פרגון למאזינים. טוב, בסדר, אין שום בעיה.
והשאלה היא מתבקשת. כי אנחנו יודעים שזה מצוות התלויות בארץ. אז אם כן, דווקא ארץ ישראל.
אז מה מצרים פה?
ומה האנטיתזה הכי גדול לארץ ישראל? זה מצרים, שאסור לעלות לשם. זאת אומרת, אז מה שהיה בכלל ש... אבל, כמו שדיברנו, היות שבעבר היה שם יישוב גדול של יהודים. שם, בעבר הירדן, בסוריה, בעוד מקומות הסמוכים לארץ ישראל, לכן רבנן גזרו שם דינים מסוימים.
בגלל הסמיכות לארץ ישראל.
נכון, נכון מאוד. למשל, אפילו כלאיים, אפילו אורלה ודאי, בכל חוצה ארץ הפשטות. ודאי שהזכרנו חלה, וכעת אנחנו דברים על תרומות ומעשרות. גם תרומות ומעשרות חייבים באותם מקומות הסמוכים לארץ ישראל, בשביל לא לפתור את אותם פירות, בשביל שאנשים שם לא יתגוררו ויגורו בכוונה.
אבל שביעית...
אבל דווקא סמוך.
פטרו.
שביעית לא. אין דין שביעית, אין דין ספיחין. אין דין שביעית במצרים, אין שם שום דין שביעית, אנחנו נראה את זה, וזה פוסק אחר רמב"ם הלכה למעשה.
אז
השאלה היא למה? השאלה באמת למה? מדוע? מדוע השביעית כביכול פטרו אותה, ולא נתנו דיני ספיחין לאותם מקומות שהם קרובים לארץ ישראל?
אז בוא, אני אתן לך שוב את שלושת האפשרויות, ותבחר מביניהם. האפשרות הראשונה היא כשביעית בזמן הזה היא בני רבנן, ולכן במצרים לא חייבים. האפשרות השנייה, כי קשה לעמוד במצוות שביעית, ולכן רק יהודים שמתגוררים בתוך ארץ ישראל זכו באותה מצווה. והאפשרות השלישית היא, זה פטרו את שביעית וחייבו במעשר משום איבה, שלא תהיה שנאה בין השכנים הגויים ליהודים. מה אתה אומר?
תשובתך היא?
לא שומעים, זה...
השנייה.
השנייה, כי קשה לעמוד
במצוות שביעית. התשובה הזו נכונה, למרות ששוב, אם המטרה הייתה להקשות, זאת אומרת, לא להקל על אלה שהולכים ומתגוררים במקומות איזה, אז נו.
אבל תקשיב, תכן צריך להמשיך את התשובה. רק יהודים מתגוררים בארץ זכו בתשובה המצווה הזו. המצוות היא מצווה שכביכול מתאימה רק לאדם שהוא רוחני, אדם שהוא קדוש, אדם שיש לו את האווירה דרך ישראל מרחקים. יש מצוות שהציבור לא יכול לעמוד בהם, ולכן מחמת הקושי, אז לא נתנו את זה לכל היהודים בכל העולם, כי ידעו שהם לא נמצאים ברמה כזאת רוחנית, דווקא היהודים שבאות ישראל זכו לכך, זה אחד ההסברים. יש כמובן הסבר שני, שרבנן לא גזרו ספיחין, כי זה גזרה דרבנן.
אנחנו מזדרזים על השאלה הבאה.
מנדי קנה לכבוד יום הנישואין של הרבי, שהיה לפני 92 שנה.
הלילה חל.
הלילה.
זה חל, יום הנישואין של הרבי.
92 שנה. והוא קנה לכבוד היום הזה, עוגה עם ריבת תות שדה, וכשהוא הגיע לאכול את זה, הוא רואה שהעוגה היא פק תוקף. האם הוא חייב בכל זאת לאכול את אותה ריבת תותים, כי היא קדושה בקדושת שביעית, אפשר לזרוק אותה. האפשרות הראשונה, כן, חייב. תות זה תות, ואסור לזרוק. האפשרות השנייה היא מידת חסידות.
ובחסיד מדובר הרי.
בחסיד מדובר. האפשרות השלישית היא, אגב, פק תוקף, זה לא מה שאסור לאכול. זה לא תאריך קדוש.
תלוי, שוב.
יש...
פה אנחנו לפחות את זה בכל חבר, מה שאתה עושה.
לא, 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 יש פק תוקף ויש עדיף להשתמש לפני.
נכון, נכון, זה ידוע שגם החברות לא לוקחות סיכונים שלא יתבעו אותם, אז הן נותנות תאריכים מוקדמים יותר.
לא, לא, אבל מה הכלל? פק תוקף זה אסור לאכול את זה אחרי התאריך, יש עדיף להשתמש לפני. כי אחרי התאריך הוא נהיה פחות טעים. זה לא, נכון, הוא לא מקולקל, נכון, לא נכון. בשוקולדים ולא בוואפלים, נכון. ולא בגלידות. לא קרה שום דבר, התאריך לא קדוש.
טוב.
אז לי לא הייתה בעיה לאכול עוגה עם
לא, יכול להיות שזה כבר פה באמת פק תוקף, זה טוב. לא רק עדיף להשתמש לפני.
אז מה קורה עם הריבה שנמצאת על העוגה פגה התוקף? היא ריבת תות שדה קדושה בקדושת שביעית, אפשרות מספר אחת הוא חייב לאכול, האפשרות השנייה מידת חסידות, והאפשרות השלישית היא לא ולא.
אפילו לא מידת חסידות. לא צריך לאכול.
לכתחילה הוא חייב לאכול.
חייב לאכול לכתחילה.
תשמע, גם אני הייתי עונה כמו.
אבל התשובה אינה נכונה.
מה הבעיה? כי זה פק תוקף?
כן, אם אתה, אם זה לא היה קדוש שביעית, היית אוכל את זה? אדם רגיל,
לא היה אוכל. נכון. אז גם בקדוש שביעית
לא. לא צריך למכור את זה הלאה.
פשוט שיזרוק את זה לפח השביעית. נכון. זה הכל.
או תנק הרגיל.
אנחנו מודים למאזין, פשוט חייבים להזדרז למאזין הבא. שלום ליקוטיאל.
כן, שלום.
שאלה ראשונה.
ערב חי. בשולם זוכר הגישו אבטיח שפרוס בצורת אתרוג. האם ניתן לזרוק את הגרעיני האבטיח שהאבטיח הוא יבול נוכרי? איפה הקאץ'?
הקטשו לא בצורה של האתרוג, הקטשו באבטיח, שקדוש
שהוא יבוא נוכרי.
היום עוד הולך הנושא של הצורות, הפירות, הירקות.
נשים למדות את זה, את הצלחות הזה.
זה פשוט, זה מייסה שאויו. היה כזה מקרה, לקחו אבטיח, חתכו אותו בצורה מעניינת. השאלה היא, האם את גרעיני האבטיח שקדוש בקדושת שביעית
מותר לזרוק?
כן, את הגרעינים, לא את האבטיח עצמו כמובן.
אפשרות מספר אחת, כן, כולם יכולים לזרוק את זה לפח. האפשרות השנייה זה לנהגים קדושה ביבול נוכרי, אז צריך לשמור את הגרעינים. האפשרות השלישית, תלוי אם הוא רגיל להכין מהגרעינים האלה פיצוחים או לא. אז אם הוא רגיל להכין פיצוחים, אסור לזרוק, כי אתה יכול לעשות מזה משהו. אם זה בשביל חזבל, אתה יכול לזרוק.
הבנת את השאלה והאפשרויות?
כן.
אנחנו צריכים את דעתו של רב חיים קניבסקי. כן, בבקשה.
אם הוא יכול לעשות מזה גרעינים פיצוחים, אז ודאי עדיף. אבל אם לא, אז צריך לשים מתוך שקית ולשים בפח. פח יש מיתו.
אתה אומר בעצם אז שלא יכולים לזרוק את הגרעינים? לא הבנתי.
הפעם, אם הוא ראוי להשתמש בהם.
גרעיני אבטיח... יש כזה משהו שמוכרים בחניות, יש כזה מוצר.
יש כלואים.
כלואים.
אבל אף אחד לא קולה בבית גרעיני אבטיח, וגם לא את הגרעינים האלה שיוצאים מהאבטיח. זה איזה גרעינים שמובטים.
יש אבטיחים שמגדלים במיוחד של הגרעינים שלהם. מייבשים את האבטיח עצמו ולוקחים רק את הגרעינים.
היום בכלל אין גם גרעינים באבטיח.
לא, אז יש עדיין, יש גידולים מיוחדים לגרעיני האבטיח, כן.
עכשיו מדובר אבטיח עם גרעינים שראוי לעשות ממנו את אותו גרעיני אבטיח שאוכלים. השאלה היא, האם זה מוגדר כאוכל או לא כאוכל? אם זה מוגדר כאוכל, צריך לשמור קדושת שביעית, לנוהגים, יבולוחים וכו'. אם זה לא מוגדר כאוכל, אז אין בעיה לזרוק את זה לפח.
אולי, או שכן יש בעיה.
או אם זה לא מוגדר כאוכל. השאלה, מה הגדרה של אבטיח של הגרעינים? היום.
אז או שאפשר לזרוק לפח, או שאם זה קדוש בקדושת שביעית, אסור, או שתלוי. אם
אותו אדם רגיל.
אם הוא עצמו מכין איזה פיצוחים, רק לא מותר לא לזרוק את זה, או רק הוא חייב לשמור את זה, וכל השאר יכולים לזרוק את זה.
כן, כל השאר יכולים לזרוק את זה, ואם הוא עושים איזה פיצוחים, אז אפשר. אז...
טוב, לצערי זה לא מדויק, כי בעצם כולם חייבים לשמור על זה בקדושת שביעית.
היות, היות, והמין הזה הוא ראוי למאכל, הוא ראוי למאכל.
גם אם הוא לא עושה בזה, אבל היות הוא ראוי...
נכון, זה מספיק בשביל גדול להגדיר את זה כמאכל שצריך לשמור על קדושת שביעית.
רבי יקותיאל, הבנת?
שר כוח,
אז זה לא מרכיב אף פעם.
רגע, שנייה, תן לדבר עם רבי יקותיאל. אתה איתנו?
כן, כן.
אז רק שאלתי אם הבנת ונחה דעתך עם התשובה.
הבנתי, אבל אני חושב שגם אני
אמרתי
ככה, שאם הוא מקפיד...
אפילו אם הוא לא, אפילו אם הוא עצמו לא... היום כמו שמחרים, אני לא מכינים בבית גרעיני אבטיח.
אוקיי, אז לשים מתוך סקית ולשים בפח
הזו. כן, זה מה שאמרת בהתחלה, לזה התכוונת?
זה אמרתי.
כן, אז בסדר, אז אנחנו נקבל את התשובה הזו כתשובה נכונה, ואנחנו ממשיכים לשאלה הבאה, רק מזדרזים.
אברימי, אברימי הוא ישיב יש מפורסם, כיצד התנהג בסעודת הערב שמגישים בה ירקות שקדושים בקדושת שביעית, והמנקה הוא בכלל נתין זר. זאת אומרת, בחדר אוכל מגישים ירקות קדושים קדושת שביעית.
האם זה האחריות שלו בעצם לבדוק מה קורה עם השאריות או לא?
אפשרות מספר אחת זאת לא הבעיה שלו. אפשרות השנייה זה מספיק שיבקש מהריטרי שיזהר בירקות. והאפשרות השלישית חייב לדאוג בעצמו לניקוי השאריות הקדושות. זאת אומרת, למעשה בגדול, על מי מוטלת האחריות בגמר הארוחה?
על, על האוכל או על מחפת לי
שמנקה?
מה דעתך?
אני חושב על האוכל.
על האוכל הוא צריך לדאוג בעצמו לניקוי השאריות, ואתה צודק. שאלה שלישית בזריזות.
עבר הירדן, לעניין שביעית, אחד פטרה.
פטורה.
פטורה, עבר הירדן, ענייני שביעית. פטורה, בעבר הירדן.
כן.
מה הדין של עבר הירדן, עניין שביעית? זה ישראל, זה לא ארץ ישראל, זה כן ארץ ישראל. אז האפשרות הראשונה שעבר הירדן היא פטורה. האפשרות השנייה שהיא חייבת מדי רבונון, והאפשרות השלישית שהיא חייבת מהתורה.
אז יש מקומות, כמו מצרים, משהו סמוך בארץ.
אוקיי, אז מה זה פטור? זה מדי רבונון או מהתורה? ענייני שביעית עבר הירדן, ואני מדגיש על המיקום הזה.
אני לא יודע עבר הירדן עצמו, אבל אם זה סמוך, אז כן צריך לשמור.
אז לשמור מהתורה או מדי רבנן?
מדי רבנן.
מדי רבנן. זו התשובה הנכונה. בעבר הירדן,
אז מה ההבדל
לערב?
מה ההבדל בין עבר הירדן למצרים, שמצרים פתורה ועבר הירדן חייב? אז זה גם שתי עיירות גבול, שניהם גבולים.
מעבר הירדן, מהתורה, זה ארץ ישראל לכל דבר. רק שתבין. מהתורה הזו.
עבר הירדן.
כי יש הקדושה מסוימת, כן, כי הרי נתנו אותה לבני נוער.
אבל היא לא נכבשה על ידי עולי בבל.
זה מדי רבנן.
יפה, שלוש שבועות נכונות. קודם כל את אוצר השביעית, מתנת עוז והדר, ואת הספר של הרב רועי מושקוביץ, הרבה בשושנים, בהלכות שמיטה זה בדרך אליך, ואתה ממשיך איתנו בעזרת השם אל השלב הבא, על 10,000 השקלים. אז תודה רבה לך בינתיים. אנחנו מזדרזים לחיים. שלום וערב חי.
שלום.
למדנו על ערב חי, למדנו על עבר הירדן בענייני שביעי, זה מדרבנן, ואנחנו רוצים לשאול מה דין הספיחין בעבר הירדן. אפשרות מספר אחת אסורים, האפשרות השנייה זה מותרים, והאפשרות השלישית זה יש להחמיר. ספיחין שגדלו בעבר הירדן.
אתם שומעים אותי?
כן, כן, אני שומע... בטח שומעים אותך.
הספיחין מעבר הירדן מותרים. לא גזרו על ספיחין מעבר הירדן.
נפלא מאוד. יפה. למה? מדוע ולמה?
כתוב כזה מקום שעולי מצרים...
כבשו.
ועולי מצרים הסתמכו עליהם בשביל.
נפלא מאוד, נפלא מאוד, נפלא מאוד.
והשאלה הבאה בשבילך.
בערב, בוא, אני חוזר איתך קצת אחורה. בערב שנת השמיטה...
לא שמעתי, סליחה את השאלה?
בערב שנת השמיטה... באיזה סוג של שדה מותר לחרוש? אפשרות ראשונה, בשדה שיש בה שלושה אילנות. אפשרות שנייה, בשדה שיש בה חמישה אילנות. ואפשרות שלישית, בשדה שיש בו שישה אילנות. זאת אומרת, יש שדה עם מספר עצים מסוים, או פרדס, אפשר לקרוא לזה. שאפשר לחרוש בו בתנאי שיש בו או שלושה אילנות, או חמישה אילנות, או שישה אילנות.
מה המינימום?
שלושה אילנות.
שלושה אילנות, אתה אומר, ואתה צודק. ולמה בעצם?
כי מה זה נותן לנו האילנות האלה? האילנות האלה נותנים לנו שעד כדי, אנחנו יודעים שאסור לחרוש בערב שנת השמיטה, כמובן בזמן שבן דודה שהיה קיים, כי זה כביכול סוג של מתקן לכבוד שביעית, זאת אומרת, הוא מכשיר את הקרקע לשביעית לחרישה. כאשר הקרקע היא מכילה שלושה אילנות, אז זה הופך את הקרקע שהחרישה בה זה לא לצורך הקרקע, אלא לצורך האילן העכשווי, שהוא עכשיו הוא נמצא, ולכן הדבר הזה מותר, כי זה לא לצורך שנת השמיטה. שאלה הבאה.
שאלה הבאה בשבילו.
כן, האילנות שצריכים לעשות פרי, באיזה הקשר?
האילנות האלה, השלושה האילנות האלה, האם הם צריכים שהם יעשו פרי, או מספיק אפילו אילנות סרק? נטועים. נכון, אז אנחנו צריכים פה שלושה, יש לו שלוש אפשרויות.
אפשרות ראשונה, האילנות עצמם צריכים לתת פרי. אפשרות שנייה, מספיק שהם ראויים.
שבמידה והם היו עצים, עצי פרי זה מספיק.
ואפשרות שלישית, אפילו אם עצים לא ראויים, כלומר אפילו עצי סרק.
שאפילו שגם הם היו עצי פרי, הם לא היו מביאים, גם זה מספיק.
גם.
מובן, מובן השלוש אפשרויות.
אחד, ראשונה, רק עץ רק עם פרי.
עם, נכון.
האפשרות השנייה, עץ שאין בו פרי, אבל יהיה עליו
אילו,
פרי.
לא, אפילו אין בו, אבל אילו הוא היה עץ פרי, הוא היה מביא פירות בסיטואציה הזאת.
והאפשרות השלישית, סרק. אילנות סרק.
אפילו סרק וקטנים, שאפילו הם לא יכולים להביא, גם אם היו עצי פרי.
צריך עצים. כן. אם הם היו נותנים פרי, הם היו נותנים
בשיעור.
שלוש שירות נכונות, גם אתה מקבל איתנו את הוצאה, פשוט נגמר לנו הזמן, אתה מקבל איתנו גם את הוצאה רשבית, מתנת עוז והדר, ואת הספר של הרב רואי מושקבץ הרואה בשושנים, וממשיך איתנו בעזרת השם אל השלב הבא, לעשרת אלפים השקלים. תודה רבה לך, אנחנו חותמים את ערב חי.
וחותמים את השבוע.
נכון. תודה לשלמה פולק שהפיק אותנו, לאורי קונשי הטכנאי, הרב רואי מושקבץ, תודה, ותודה גם לך, שלום שלום.
יד כיסלב, חוגגים בעירית ספרי החסידות של צמאה וספרי אור החיים. עשרות אלפי ספרים במחירים שלא יחזרו. לדוגמה, ארבעה ספרי חסידות ב-100 שקלים בלבד. ספרים וסטים מכל חצרות החסידים. היריד מתקיים בבנייני האומה ממוצש וישלח עד כף בכיסלב. גברים במוצש ראשון ושני, נשים שלישי ורביעי. שירות משלוחים עד הבית.
מאירים את ירושלים 2, מופע זאת חנוכה, במעמד ראש העיר ירושלים משה ליאון, ובהשתתפות זנביל ויינברגר, שמואל גריינמן, משה פלד ומוטי וייס, בליווי בני לאופר ותזמותו, מנחה מנחם טוקר. במהלך האירוע נצדיע לשמונת מאירי העיר, ויערך גמר חידון ירושלים נושא פרסים. הכניסה חופשית עם תו ירוק, תינתן עדיפות למתנדבי חסד. לרישום מראש בוואטסאפ 0527-80-90-10. שידור חי החל מהשעה 8 בערב כאן בכל חי ולצפייה באתר כל חי. מבצע כזה לא היה כבר מזמן, זכייה בכסף מזומן. מבצע 6 קש של יוניליבר יוצא לדרך. קונים 6 ממוצרי יוניליבר המשתתפים במבצע, נהנים, משאירים פרטים ויכולים לזכות בכסף מזומן. 5 זוכים ב-1,000 ש"ח בכל יום, והפרס הגדול 100,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות כוכבית 5224. כפוף לתקנון. בין התאריכים כ"ה בחשוון עד ה' בטבת תשפ"ב.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
בנק מרקנטיל, כי עסקים עושים עם אנשים.
כמה טעימים, כך הבריאים. מים נהדרים, זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
ביום שני, בחצות הלילה, באירועי צמה, בבנייני האומה, האירוע המסורתי לבני הישיבות, בהשתתפות משפיעים, זמרים ואורחים, מ-11:30 אל תוך הלילה. חוויה רוחנית של פעם בשנה. כרטיסים בטלפון 03-313-7474 או באתר גלטיקט ובמקום עד גמר המלאי. אל תחמיצו.
בלק פריידיי בדי-סיטי, עד 60% הנחה על רהיטים, מוצרי חשמל ואקססוריז. במתחם העיצוב הגדול והיפה במדינה ליומיים בלבד, 25 ו-26 בנובמבר. די-סיטי, פארק ישראל, מעלה אדומים.
מלון מי בוטיק טבריה. בקשרות המעודרת של הרב נחשון השליטה מוצרי בדץ, העדה החרדית בלבד. 56 חדרי בוטיק, בריכה ומתחם ספא. השבת הקרובה, פרשת וישלח, עם הרב חיים זעיד שליטה והחזן שולם שטיינברג. שבת של אגדות, משלים ורוממות רוח. להזמנות 04-30-12-120. 04-30-12-120.
בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, ובחמישי הקרוב תוכנית מיוחדת בנושא אמונה מעשית. באולפן יתארח אליהו שירי, מייסד בית הספר להתפתחות אישית והכשרת מאמנים כוח התודעה, וידבר על היכולת להתמודד עם אתגרים באמצעות מודלים מעשיים מעולם האמונה. השראה מיוחדת, אל תחמיצו. עניין משפחתי בהגשת יואב דיליון, חמישי ב-10 בבוקר, כאן בכל חי.
כל חי תמיד איתי.
חדשות כל חי, השעה 10.
לילה טוב באולפן בני.